וכדי לא לפרוש מהקביעות שלנו, אז אנחנו גם נראה את אותו תחום שבו ננסה לברר גם במקביל מאורות התשובה, שזה בעצם חלק ממהלך שאנחנו בעצם עסקנו בו במהלך חודש אלול, עזרת השם. כבר בהתבוננות הראשונה ביום הכיפורים, בעניינו של יום הכיפורים, שעליו בעיקר נדבר פעם הבאה, כמו שאמרתי, עזרת השם, אנחנו רואים פה איזה דבר שצריכים ליישב אותו. צד אחד, באמת, גם שמו, כמו שהרצוד היה אומר, יום הכיפורים, שון רבים. המון כיפורים. הרצוד היה אומר, מיליוני כיפורים. כל מיני בחינות, צריך לחפר על הכל. צריך להעלות כל יהודי לכל פינה וכל בחינה ולמרק ולטהר. הדגש הוא לכאורה פרטני מאוד. נגש הוא פרטני, אפילו בסיומת, תפילת נעילה, כן, אנחנו מתבטאים ככה. אין קץ לישי חובותינו, אין מספר לרכוחי אשמתנו. אנחנו, אין מספר באמת לבחינות והצדדים שצריכים להיות מתוקנים ביום הכיפורים. הווידוי שבא ומפרט, יש מקום לפרט ולפרט עד סוף, עד הבחינה הכי פרטנית. מצד שני, אנחנו יודעים שיום הכיפורים הוא לילה ולילה. הוא יום כללי שבכללי. שבת, שבתון. כמו שהרצוד היום מלמד אותנו, שבעצם מערב עד ערב תשבתו שבתכם. יש פה תופעה ייחודית, שמצד אחד אנחנו מכירים את ההבחנה בין שבת ליום טוב, ושבת היא מעת הקדוש ברוך הוא לא תלויה בשום קביעות של בדי. שבת היא שבת בראשי. ולעומתה יומים טובים, וכן תלו, במה שאנחנו מקדשים את החודשים, במה שאנחנו מסדרים את הזמנים. והנה יש לנו יום שעם ישראל נקבע על פי חשבונם של ישראל, לא לחינם המשנה בראש השנה, בא אליו, כן, רבי יהושע לרבן גמליאל ומקלו ותרמילו ביום הכיפורים שעתיד להיות על פי חשבונו. זאת אומרת, גם פה אנחנו שומעים שיום הכיפורים כן נתלה ועומד על פי חשבונם של ישראל. אנחנו עושים את השבת. תשבתו שבתכם. יחד עם זה, זה מכונה שבת. באמת יום הכיפורים בחומרותיו. הוא משתווה לחומרה של שבת. אז אנחנו מוצאים פה תופעה שכנסת ישראל כאילו יוצרת שבת. זה לא דבר טכני באלמה. זה מגדיר את כל מהותו של היום. זה בא ואומר שאם אנחנו פה עושים שני מהלכים מקבילים, מהלך שהקדוש ברוך הוא בו מקדש את המציאות מעבר לכל כוח וכוח שיכול להיות לנו, ויש מהלך שאנחנו מצידנו מסדרים ומקדשים סדרי זמנים, וביום הכיפורים אנחנו מוצאים את שיא הכוח שלנו, שאנחנו באים ואומרים שמה שאנחנו מקדשים מלמטה מקבל מדרגה כמו הקדושה שהקדוש ברוך הוא מקדש מלמעלה. זאת אומרת, בעצם יש פה בחינה שלא רק מבטאת את קדושת היום, אלא באה ואומרת שכל עולם המעשה שלנו, כמו שאנחנו באים איתו אל ריבונו של עולם יום הכיפורים, אמור להיות כזה ששמיים וארץ נשקיע הדדה, כאילו כל מה שאנחנו באים איתנו, עם המציאות שכרוכה בנו, עם המעשים שלנו, עם הכל, עומד צחור לפני ריבונו של עולם, אם יהיו חטאיכם קשרים, קשה לגלבינו, כן? הכל מתכפר, כמו ביטוי הגמרא, שיש מחלוקת רבי וחכמים, עם עיצומו שיום הכיפורים מכפר, או עד שיעשה תשובה. בכל אופן לדעת רבי, עיצומו, יש מושג, עיצומו של יום הכיפורים מכפר. בירושלמי יש איזה ביטוי יותר חריף, שלט ברנש יכול למימר למלכה לטת מלך. כאילו, אמונו שעולם מלכותו תלויה בזה שאנחנו נתכפר. כאילו יום הכיפורים הוא יום שאיך שלא יהיה מוכרח להתכפר לעם ישראל. איך להבין את זה? זאת אומרת, כאילו, מקווה ישראל השם, כן, מה מקווה מתאר את התנאים? הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל כמו המשנה האחרונה במסכת יומא. זאת אומרת רבי עקיבא, אשריכם ישראל מי מתאר אתכם. זאת אומרת, בעצם אותו יום מיוחד שאנחנו עושים לפי החשבונות שלנו, ואנחנו מעלים אותנו את כל המציאות, היום הזה הוא יום שבו כאילו כל המציאות מתחברת לפני ריבונו של עולם. צריך להבין איך, צריך להבין איך. הרי אנחנו אומרים שזה לא, זה כן תלוי בתשובה. מה עם אלה שלא שווים? מה עם התחומים שאנחנו לא מסוגלים לשוב עליהם? איזה מין אמירה זאת שהכל מתכפר כאחת? גם לשון הרמב״ם, כן, הביטוי של הרמב״ם בהלכות תשובה, באמצע הלכות תשובה, והוא אומר כאן פרק ב' על החבב, אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, לעולם, בעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר, מתקבלת היא מיד, שמר דרשו השם ממצאו, וכו'. באמת דברים אומרים ביחיד, אבל ציבור כל זמן שעושים תשובה וצועקים אליהם שהם נענים. יום הכיפורים, הלכה זין, הוא זמן תשובה לכל ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. המושג קץ מחילה וסליחה לישראל, רב ציודה היה מפרש אותו במובן זה כמו הקץ המגולה, הקץ. כמו שזה שאנחנו אומרים שוודאי העולם יכול להתגלגל ולהתגלגל, כמה שהתגלגל, אבל יש את הקץ, יש את הזמן שנקצר, יש בעיתה ויש אחישנה, אבל גאולת בעיתה ישנה בין כך ובין כך. וכאילו יום הכיפורים הוא גם כן משהו דומה, יש פה איזה מין קץ, איזה משהו מוחלט, שמעבר לכל התשובה הפרטנית, כאילו כלל ישראל כן עומד בבחינה של הלכתחילה שלו לפני ריבונו של עולם. כמובן הדברים האלה צריכים קצת יישוב, אז אנחנו צריכים להבין בעצם איך לחבר את הדברים האלה, זה, מה היא באמת פעולתו המשולבת הזאת של יום הכיפורים, שמצד אחד דווקא בו אנחנו מגיעים אחרי עשרת ימי תשובה, כמו שאמרנו, עם כל העבודה הפרטית שלנו שמגיעה לסיעה, ועם מה שבתוך יום הכיפורים עצמו כל כך הרבה וידועים, ובתפילות עשרה וידועים. ויחד עם כל זה, אנחנו רואים שזה יום כלל ישראלי שבכלל ישראלי, יום מוחלט כזה, יום שהקדוש ברוך הוא מחפר, מעלה, מחבס ומלבין את את הלשון של זהורית. זה יום שבו אנחנו באמת מגדירים שבו הכל עולה, הכל מתכפר, הכל מתיישב. לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב, יום הכיפורים. יום הכיפורים ניתנו בו לוחות אחרונות, בנות ישראל יוצאות בכלי לבן שאולים. מה זאת אומרת? כאילו יש כאן כן מציאות מתנה שניתנת לנו ביום הזה. וצריך לראות איך היחס הכפול הזה, מצד אחד היחס שאנחנו מאוד מכירים, שהוא עבודה עצומה של השתדלות והשתדלות. פעם אחד מבעלי המוסר נתן איזה משל, וכמו שאומרים לך, פתח לנו שער, בית נעילת שער, כפנה יום, ככה הפזמון, נדמה לי רק לפי אשכנזים, ששומעים בתפילת נעילה, זה לא משנה, הנקודה הרעיונית, כן, פתח לנו שער, בית נעילת שער, עוד מעט סוגרים את השער, ברגע האחרון אנחנו דופקים, עוד לבקש, יש עוד הזדמנות. אז אתם באחד בעלי המוסר, זה משל כזה, שיש איזשהו יריד כזה, איך אומרים, הכל בחינם, שהיום מונחים כמעט חינם, אז זה חינם באמת, כמו שאומרים, תיקח, כמה שתיקח, תביא עסקים, תביא מסעיות, בשבע בערב הכל נסגר. אז אנחנו 6:30, 6:40, כולם יכולים חטוף כפי יכולתך, אחרי זה אין. זו התחושה שבאמת העבודה שלנו היא, וככה באמת ככה, כל רגע ורגע בעשרת ימי תשובה, והולכים ומתקרבים יום הכיפורים, כמה אתה יכול לקדש את עצמך, כמה אתה יכול לעלות את עצמך, כמה אתה יכול עוד יותר ועוד יותר להתבונן בכל הדברים, בכל הפרטים שאתה מכיר בעצמך, ואתה יכול עוד יותר ליישר אותם, עוד יותר לקבל על עצמך, עוד יותר לראות את הדברים באופן שלם, בך ובאחרים, ועוד יותר ועוד יותר ביום הכיפורים עצמו, זה ודאי מצד אחד. מצד שני, המוחלטות הנשגבה הזאת של יום הכיפורים, שאין דומה לה, שבאמת פה אנחנו מחוברים ועוד יותר אני אגיד לכם, כן, בתיקון הזוהר מפורסם, יום הכיפורים, פורים נקרא על שם יום הכיפורים, דעתיד להתאפחה, מעינוי לעונג. כאילו יום הכיפורים עתיד להתאפך מעינוי לעונג. וזה מושג ש... מה דומה ליום הכיפורים? פורים. כמו שפורים זה מין דבר כזה, שוודאי חג שכללות ישראל מהירה בו מכל הכבוד עצם ישראל, הרי בעצם מה שהיה על כף המאזניים בפורים, היה עצמיות סגולת ישראל, כי אז זה מה שהמן הרשע ביקש להשמיד ולהרוג ולאבד. כל יהודי באשר הוא, באשר הוא כמות שהוא, ואז ממנה יתרומם עם ישראל מותה בחינה, להראות שכלל ישראל הוא קדוש וטהור בעצמותו, ולכן כל אחד ואחד, כל חיותו של כל אחד ואחד, כל הטבע של כל אחד ואחד, הגוף של כל אחד ואחד, הכל עולה. ככה מבחינה דומה, אבל שונה בתכונתה, זה יום הכיפורים. שבאמת יש פה יום שמאירה הסגולה שעם ישראל בצורה כל כך גדולה, שהיא בעצמה מזרימה גלים 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 שלכתחילה כזה לראות את הכל באופן טהור ומיוחד. אנחנו צריכים לומר ששני הדברים האלה נפגשים. כלומר, מהבחינה המהותית, כלל ישראל הוא צדיקו של עולם. מבחינה המהותית של כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא, באמת זוהי העבודה. יש פה יום מסוגל. יום שאין דומה לו מבחינת הקשר והקרבה של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. יום שבו עם ישראל כבת זוג גמורה לריבונו של עולם. שהכהן גדול נכנס לבית קודשי הקודשים ושם יש שני הקרובים שהם מעין בחינה קודש הבריך הוא כנסת ישראל בשיא קרבתם המיוחדת. ומאותו מקום שאנחנו כל כך קרובים לפניו, הוא המקום שבו כאילו כל סדרי הזמנים כבר לא נפקמינה, אתה רואה את הכל כפי שזה יהיה בעת הקץ, מי שזה בימות המשיח, מי שזה בעולמו של יובל, מי שזה בצד המוחלט של המציאות. כנסת ישראל כפי שהיא בצד העליון הזה, ודווקא מאותו מקום יש עוצמה שמזמינה, מזמינה וקוראת ומושכת בסייעתא דשמיא עצומה, כל אחד ואחד, לחזור הביתה, לחזור אל עצמו, לחזור אל כנסת ישראל, לחזור אל מהות חייו. והזרמת הכוח הזאת מבפנים מבקשת מאיתנו, תובעת מאיתנו, להיות את שלמותנו במקסימום שאנחנו יכולים. שני החשבונות האלה לא סותרים. זה שכנסת ישראל יוצאת מחוברת לפניו, זה ודאי נכון. זה שזה פועל גם בכל אחד ואחד, פעולות עצומות, זה ודאי נכון. זה שזה לא פותר כל אחד ואחד מלעשות את חובתו, ודאי אדם לא יכול להישען על זה ולומר, טוב, אז עושים בשבילי את העבודה. כהן גדול כבר עומד שם בבית המקדש, הוא פועל מה שצריך. או אם אין כהן גדול, אז לא, אנחנו בכלל לא עושים. אז אם כן, אין מה לעבוד ביום הכיפורים, חס ושלום. מפה אנחנו נשאבים, מפה אנחנו דווקא נקראים. ייתכן שיש פער מסוים בין התקופה, בין המצב שבו כלל ישראל היה מאיר בסגולתו בצורה בולטת וחיה, שבית המקדש היה קיים, והיה הלב הלאומי, היה פועם באיתנותו. אז ודאי שכל האומה הייתה גוף אחד בעל איברים, והיה אפשר שהעבודה שנעשית בבית המקדש באופן מאוד מאוד ריכוזי ותמציתי, הייתה יכולה להספיק להעיר ולרומם באופן סגולי מאוד 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 את הכל. והיום אין לנו את זה במלוא הכוח. זה ודאי מאיר באופן סמוי יותר. זה לא חסר, זה קיים. באופן יותר סמוי, יכול להיות שלכן יותר מתבקשת העבודה והדגש יותר על העבודה שלנו. במקום 10 תבילות ובמקום 5 תבילות, ו10 קידושי ידיים ורגליים, יש לנו 10 וידויים. זה סדר אחר, ההקבלות. אבל צריך לדעת שזה לא נשען אך ורק, לא עיקרו של יום העבודה הפרטנית, אלא עיקרו הפנים הגדול, המאחד וכולל ומאיר, ומכוחו אנחנו מתחוממים, מכוחו אנחנו זוכים, מכוחו אנחנו נטבעים. דווקא מפני הסגולה הגדולה המהירה, עוד יותר אנחנו יכולים לראות איך אנחנו יכולים להיות קרובים לזה. עוד יותר קרוב אנחנו יכולים לראות את היכולת שלנו, את האי אפשרות לא להיות שמה. וזה זה, זה, זה מעלה באמת. ואנחנו צריכים, איך אומרים, לחטוף את השעה ולדעת שזה זה כמו, זה, זו, זו השעה הגדולה. ואין, וחבל, חבל בי שלא מנצל את השעה הזאת. תסתכל על כך באופן חיובי, באופן של מלא אהבה, לא באופן של תמרורים, אלא באופן החיובי הכי גדול. זה באופן מאוד כללי, הסכמטי, הייתי קורא לזה, מעין מבוא ליום הכיפורים. כן.
אם אנחנו אלה שמחבלו לתנאה, מה קורה, כאילו, מה הראש יורדים למעלה?
מה זה אנחנו? אנחנו, אני מתכוון, כנסת ישראל בכללותה. כנסת ישראל בכללותה, האומה, מה שמבוטט בעבודה של כהן גדול, היא לא עבודת יחיד. כהן גדול משקף את מה שכנסת ישראל פועלת במהותה. תמצית כל התוכן של מה שאנחנו פועלים, מה שאנחנו פועלים על העולם באופן לאומי, כללי, זה משתקף ביום הכיפורים. וזה עיקר הכוח, זה נקרא עיצומו של יום, זה נקרא מקווה ישראל השם. זה כוח כלל ישראל. לכוח כלל ישראל שהוא היום שבו הכוח הזה מהיר הכי הכי הכי. הכוח הזה, אנחנו גם כן העברים שלו, אנחנו היחידים. הכוח הזה מזמין אותנו, קורא אותנו לזה. ובראש ובראשונה, שלא נעשה, לא נהווה חוצץ מזה. מה הרב ציודה היה אומר? אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. תשובה שבאדם לחברו, מעכבת את יום הכיפורים. אז מה הוא היה אומר? זה לא רק שהעבירות האלה יש בהן חלק שבבנו של עולם לא יכול לחפר לך ואתה צריך לרצות את החבר, אלא יש פה נקודה יותר, גם זה נכון, אבל יש פה נקודה יותר עמוקה. מה הנקודה? שעד שאתה לא מרצה את החבר, חסר לך באופן אישי, יש לך חיסרון, יש לך חציצה בתבילה של המקווה של כלל ישראל. כי את הבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפה, כאילו אפילו אין עיצומו של יום הכיפורים לגביך, פועל פחות אם אתה לא מרצה את חברו. אז יוצא שעבירות של אדם לחברו, יש להם לפעמים משקל יותר מכריע, יותר חמור ביום הכיפורים, בגלל הסיבה הזאת, בגלל שבעצם הם מהוות חציצה, כמובן תלוי. תלוי בכל אחד מה טבעם של אותם עבירות. זה כמובן גם תלוי ממילא גם השיוך של האדם, פעולת יום הכיפורים עליו, באיזה מידה הוא כלל ישראלי, באיזה מידה תשובתו, עניינו, היא באמת כללית. נרצה לקרב יותר, אנחנו יותר פעם הבאה ניכנס מתוך זה בלי נדר, ככה, בכמה יותר מבואות, לענייני העבודה שיום הכהן גדול ביום הכיפורים, המרכיבים המיוחדים שלה, לראות איך זה כל כך תואם את היסודות הגדולים הרעיוניים שבעצם יום הכיפורים אמור להביע. קצת ניגע בזה גם היום. רציתי להביא כאן, זה לא נמצא לפניכם, זה מודפס בולת ראייה, חלק ב', וגם נמצא במורות הראייה ירח היתנים. בולת ראייה, חלק ב', נמצא שם בחלק של יום הכיפורים, של תפילות יום הכיפורים. אבל זה מפורסם, השורות האלה, חופן של... זה יחבר אותנו מחזרה קצת לראות את התשובה, מה שיעדנו. כן, הסליחה העליונה באה ממקור החסדים, מהגדולה הגמורה המרובה לאין קץ, היודעת את הכללות לכל היקפה ואת הפרטיות לכל דק דק אותה. שימו לב, באמת פה כבר מובאת אותה סתירה שדיברנו עליה. הסליחה העליונה שאנחנו מדברים עליה ביום הכיפורים, הסליחה העליונה בא מהגדולה הגמורה המרובה לאין קץ, שיודעת את הכללות לכל היקפה, מה היא יודעת? את תיקון העולם הכללי-כללי, ואת הטוב שמצוי בכללות העולם, ואת מה שכל העולם זורם אל הטוב הזה, ומובטח הטוב הזה, מובטחת מאוד מאוד הטובה האחיתית הזאת, אבל גם את הפרטיות לכל דק דק אותה, כל דקדוקיה, כמו שאנחנו מדברים היום. יודעת את הקודש ואת הטוב לכל עילויהם, ואת החול ואת הרע לכל שפלותם. יודעת עם זה שהכל נשקל בצדק ופלס ומוזני משפט. אותיות הרע, חורבן הרשעה והשיקוע בשפל, גם להם יש דרישה, בכללות הכל מצטרף. כלומר, יש מקום לנטיות הרשע, לנטיות החורבן, יש להם מקום זמני בעולם. אבל כמובן מקום הרשע צריך ללכת אל הרשע, אבל כדי להגיע לחסד השלם של העולם, כדי להגיע לטוב הגדול שצריך להתגלות בעולם, צריך לבוא, צריכה להיות קיימת זמנית גם אותה רשעה. אם זה בדול הוא הרע מן הטוב, השקר מן האמת, השפלות מהרוממות וכו'. אומר אחר כך, אומר שבגדולתה שכנסת ישראל יודעת היא לקחת הכל תחת חסותה, ועל פי הצעת כל עליון העליונה הכל מתפרנס. התאמצות גדולה צריכה היא הרשעה להחזקת מעמדה, יודעת היא את תפקידה בהוויה ומלאה היא זעם לכל, ייחוד למי שבא לדחוק רגליה. ודחיקת הרגל היסודית היא העברתה מהמציאות בכללות, בזה היא כבר אוחזת במעוז הצדק. כלומר, כנסת ישראל בצד הגדול שלה, איך אומרים, נותנת, לוקחת תחת חסותה כביכול, אפילו את הרשעה יותר נורא. כי היא מבינה שהצורך האלוקי של בניין עולם צריך זמנית לתת מקום למין כוחות כאלה הפוכים, שהם כביכול ניזונים זמנית על כוחנו מאיתנו, אבל זה בסופו של דבר גם כן נועד לחשבון יותר כללי, שהטוב יצא יותר מרוק, יותר מזוכח, יותר טהור, ובעצם הרשעה, גמר תפקידה, בזה שהיא מכלה את עצמה. וכאן הוא מגיע, כאן מקצר, בסליחה הכללית של יום הכיפורים יש רוממות זו, והופתעה והוכנה בפועל בסעיר המשתלח. סעיר המשתלח כנגד עשיו הרשע, כנגד כל מלכות אדום. סעיר המשתלח, שהוא לכאורה נגד השאיפה הכללית של כל העבודה הקורבנית. זה הפוך מכל הקורבנות. אנחנו לא עובדים לסלק רע, אנחנו לא מתייחסים לכוחות הטמאים בעולם, בדיוק הפוך. אנחנו לא כמו, להבדיל מעבודות זרות אחרות בעולם שהיו בחינת לתת מס לאיזה אליל זוהם או כוח אחר רע שהוא צריך פרנסה כדי שהוא לא יכעס ולא ישבור ולא זה. אצלנו לא שאמן דחר שמי, אצלנו כל העבודה היא עבודה של קורבן לשון התקרבות, קורבן לשון מסירות נפש, קורבן לשון חיבור, ועשי בשלמים שאנחנו אוכלים לשולחנו של מקום, אנחנו מחוברים לרמונו של עולם באופן שאין כדוגמתו. כאן אנחנו אומרים, אין, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים, את קורבנותיהם אשר הם זופחים על בני השדה, שזה היה שייך להרצת הפראות וטבע האדם והטבע בניבולו. אבל עם זה מתעלה השלטון העליון כדי נתינת כוח מוגבל גם לאותה הרשעה ביום הכיפורים, וכל מתהפך לסנגוריה, והאור האמוני והמוסרי מתעלה לסוד החירות העליונה למביא כל יפעת קודש. כלומר, כאן הרב רומז, בסליחה שיום הכיפורים, מכיוון שהיא כל כך גדולה, כיוון שהיא באה חשבון עם המציאות עתה, אז היא גם יכולה אפילו לבטא את זה, כאילו לראות בצורה גדולה את המקום של המצבים הזמניים האלה, שאל זה מתנקזים גם החולשות שלנו, גם אותם בחינות שאנחנו בינתיים מנויים ואנוסים מלתקן, היחיד וכלל ישראל. והבחינות האלה מתוך הגובה הגדול המאיר ביום הכיפורים, אנחנו מתיימרים לעלות עד כדי כך שאנחנו רואים את הכל בסקירה כביכול כפי שהיא עם הקדוש ברוך הוא, כפי שהיא באמת לא מחולקת, ואנחנו רואים את התוכנית האלוקית, רואים אותה בתמימותה, ושני הסעירים דומים ושווים לגמרי, ויחד עם זה מתבדלים, והחושך מסולק, והטוב מאיר במלוא גבורתו, במלוא טהרתו. כאין זה, שוב, אני היום ככה בדרך של קיצור, כאין זה אנחנו נראה, גם באורות התשובה, יש בחינה דומה. נעבור, יש לכם איזה אורות התשובה לפניכם. תראו, בפרק ט"ז, סעיף י"ב, אורות התשובה. עוד מעין המבט הגדול שאנחנו רואים ביום הכיפורים כאן הרב, הוא עושה אותו במין מבט של הצדיקים הבהירים. כי הרב לא עוסק באורות התשובה ביום הכיפורים, כמעט. בכל אופן לא מהבחינות שדיברנו עליהן. אבל כאן הסעיף הזה, חשבתי שהוא מתאים למהלך הזה שאנחנו דיברנו עליו עד כה. הצדיקים הבהירים, שרואים את כל העולם נידון בטוב, הם מזכחים את הכל. מצד בהירות רעיונותיהם, מצד הזוהר של הטוב המיושר שבחפצם הטהור, הם מסלקים את כל קלקולי העולם, את כל הרשעה מיסודם. הם מעמידים את כל התכונה של השכלות ושל הרשע של העולם בתור מסקים, שהם רק מתקנים את הזרחת האור, מכינים לו מקום שיוכל להאיר בעולם, אבל לא מקלקלים ולא מהרסים אותו. כלומר, שימו לב למבט הזה, דווקא הצדיקים הבהירים שכל כך ודאי אצלם, הטוב העולמי, התיקון העולמי, הביטחון דרכה של כנסת ישראל, ודרכה של כנסת ישראל היא לא רק ברעיון אמת מוחלטת, ולא רק בקדושה של הרצון אמת מוחלטת, אלא כנסת ישראל גם נבנתה כך שיש בה בתבנית צורתה, בסגולה האלוקית שבבחירתה וביצירתה, יש בה כוחות גם להוציא מן הכוח אל הפועל את הטוב הזה, גם לתקן ולהאיר את כל העולם המעשי בסופו של דבר, גם לקדש ולהראות כקדוש ואלוקי גם את עולם החומר. הכל הכל גנוז בתוכנית של התורה, גנוז בכוח של עם ישראל בכללותו, ויצא וילך ויצא אל הפועל, מוכרח לצאת. העולם בנוי על זה. אין לעולם מקום אחר, לא רק שהוא כל כך בנוי, לא רק שזה דבר שבסופו של דבר המציאות תטבע אותו, והוא יטבע מהמציאות את היותו, את היותה ככה בשלמות, לא רק זה. אלא גם כל מה שבינתיים הפוך מזה בעולם, כל מה שבינתיים כאילו לא, בכלל לא מתחיל להיות כזה בעולם, ואפילו כל מה שנלחם עם זה לכאורה בעולם, הוא לא דבר שנלחם באמת, הוא דבר שבעצם באופן חשאי יונק את כוחו מאיפה? גם כן מהתוכנית הזאת, בצד הגדול שלה. גם כן מכנסת ישראל, גם כאן מחשבתם של ישראל שקדמה למציאות. ולכן הוא משמש תפקיד של יצירת מסכים, מסכים, שמתקנים את הזרחת האור. שימו לב, יש להם תפקיד מתקן. המסקים מתקנים את הזרחת האור. לא חלילה מאיימים, לא מסוגלים לאיים, אלא הם מהווים מסקים. המסקים גורמים תפקידים שונים, בין השאר שהאור לפעמים צריך כן להופיע בצורות יותר מצומצמות, בשלבים מסוימים. גם כנסת ישראל לא מתקנת את הכל בבת אחת. יש תקופות שאנחנו מתקנים בחינות שונות בנו, שהן בחינות שצריכות יותר נמיכות קומה. האור הרב המופרז יגרום לנו שלא נוכל לתקן כראוי את הבחינות הפרטיות המסוימות. אז צריך כרגע לתקן, צריכים את המסקים. המסקים גם בסופו של דבר יוצרים מין לחץ מצטבר במשך הזמן על הנשמה הישראלית, על החיות הישראלית, ואז היא פורצת ביתר תוקף, והיא קופצת מדרגה, כי באמת בעניין העולם זקוק לא רק לעלייה מתונה ועקבית, אלא גם לקפיצות, כיוון שיש מדרגות שהן, כמו שהמם מה שהמהר"ל אומר בנצח, שגאולה האחרונה היא כל כך עליונה, כאילו צריכים שיישבר וימחה כל מה שקדם, לפנות מקום, וכמו לידה חדשה, כמו עולם אחר. המדרגות השונות שכנסת ישראל צריכה להרים את המציאות כל כך גדולות, כל כך מיוחדות אחת משנייה, וצריך כן, קומות קומות, יצירת המסכים, הם מאפשרים את בניין הקומות האלה. כל מיני תפקידים יש לרשעה האיומה הזאת. הדבר תלוי במידת האור עצמה, כי אורה קדושה מצומצמת, הלא אינה צריכה סיתומים כדי לאפשר את ההנאה מזיבה. אור קטן, אפשר ליהנות ממנו בקלות, אין בעיה ליהנות ממנו. אור מסנבר, אז אתה זקוק למסקים, אתה זקוק למחיצות, אתה זקוק צריכים את זה. על כן, לגבי ערכה, כל גסות, כל נטיות חומריות, קל וחומר כל רישה וכסילות, הרי היא בעצמה דבר מקלקל, מעוות ומחלי, והנשמה מתשתשת על ידם, והנפש מתמלה רוגז, חולי וקצף על מציאותם. כן, כשאנחנו נמצאים נמוך, כשיחידים נמצאים נמוכים, אז באמת כל חטא, כל דבר הוא איום. הוא איום על יראת שמיים, הוא איום על המדרגה הרוחנית. אבל פה אנחנו עוסקים בצדיקים הבהירים, אנשים גדולים. מה שאין כן גורל הצדיקים העליונים, בעלי ההשכלה העליונה, האלוקית הבהירה, נושא טהרת הרצון, שהאור המביק העליון שוכן בהם. הם מכירים שהאור הטהור הוא הרבה יותר גדול מכוח העולם לשאת אותו. עם כל זה מוכרח הוא להיות מאיר בעולם. והכרח הוא מצד טבע העולם שיהיו מסקים רבים להסתיר את האור. המסקים הם הרשעה ונוסע. ונמצא שכל אלה גם כן מכלל תיקון סדרו של עולם. כן, הצדיקים הבהירים מבינים שככה סדרו של עולם, זה לא מאיים עליהם, להפך הם יודעים איך להתפלל, איך לכוון את הכוחות, ואיך ללמד את כלל ישראל להתבונן על הכל בגודל, איך להרים את כולם אל אותו גודל, שגם כולם יראו את זה כך, ומאלה המסקים האלה מסיימים בזה את תפקידם. כן, כל עיקר גודל צערם הוא ממה שמצטערים בעלי האור המצומצם, שאין בכוחם לראות איך כל הרישה כולה איננה כי היא מסך המתקן את הזרחת האור. על כן אתם משיח לטבה לצדיקאיה בתיובתא. בתלות הצדיקים ומידת התשובה העליונה יוכר להם שהאור הגדול גדול הוא לאין חקר. הוא מופיע בעולם באיזוז גבורת חסדיו, ולולא המסקים הרבים שבאים על ידי כל סוגי הרשעות החומריות והרוחניות, היה העולם מתשטש מרוב זיב. הצדיקים הגדולים מבינים שהעולם הוא כל כך מלא אור, שלולא כל הרשעה הזאת, העולם היה מתשטש, לא יכול היה להתקיים מחמת מרוב זיב. נמצא שהכל חוזר לתיקון העולם, כל הרשעים מתקנים וחוזרים למותר, ביותם מכירים את תפקידם, בעיקר עונשם שרשעים בעל אשר ציירו את הצדיקים עולם המצומצם וכו'. נראה לאלוקים, כן, ילכו מחיל אל חיל, נראה לאלוקים בציון. עוד אומר הרב, מקום אחר, יש לכם עוד כוח, סיום בזה, לראות את פרק י' ד' בסעיפים הפרטיים, יש הרבה סעיפים כאלה. וכאן בכלל ראינו בתורות התשובה הרבה פעמים, שדווקא הגודל, דווקא הגודל הנשגב, השלמות העליונה, היא זאת שיותר מבליטה. כמה כואב כל פגם קטן, כמה מעכב, כמה חבל שיש כל רשעה, כל חטא, חבל. כמה סעיפים, למשל בפרק י' סעיף ל', דווקא מתוך התשובה האמיתית הטהורה, צריכים לשוב אל העולם, אל החיים. אחר כך סעיף למד א', כל המרפא עצמו מדברי תורה אין בו כוח לעמוד ביום צרה, הוא עדין אפילו במצווה אחת. כל הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו מעורר רחמיו לזכור בצרה את צדדי הטוב. אומר כאן הרבה סעיפים כאין זה. אני חושב ששתי הדברים מאוד מתאימים לבחינות המתלכדות האלה ביום הכיפור. שמצד אחד אנחנו כן מלאים, אני מסכם בזה מה שכאן למד, כן מלאים וצריכים להסתגב בגודל, גודל הזה של הזדמנות הזאת של אחת בשנה, של יום מסכת יומא, יום הכיפורים נקרא יומא, היום, מה זה יומא? היום, היום, כן, יום, יום מיוחד במינו. בכלל אנחנו רואים הפרשה של יום הכיפורים בתורה, איך היא באה, כן, תחילת אחרי מות, אל יבוא בכל עת אל הקודש וכולי, כי אם בזאת יבוא אהרון אל הקודש ופר בן בקר, לא כתוב פה שום תאריך, לא כתוב, רק בסוף הפרשה, אחת בשנה, יום הכיפורים, כאילו אומרים לך כך, לא מתחיל ממה שיש יום טוב שנקרא יום הכיפורים, יש לו סדרי עבודה, יש לו מצוות מיוחדות, זה וזה, כך וכך, ואומר לך ככה, מתי יבוא אהרון אל הקודש? על איזה, מתי כנסת ישראל דרך הכהן הגדול תזכה להיכנס לפני ולפנים? כאשר ישתלם הסדר הזה והזה והזה. ומתי זה יקרה? אחת בשנה. זאת אומרת, יותר מהכל, הפרשה הזאת מבליטה את זה, שיום הכיפורים הוא לא סתם עוד יום טוב מיוחד, אלא הוא מין פסגה עילאית של כל השנה שאין דוגמתה. ואנחנו צריכים לדעת שזה זה, זה הזכות המיוחדת שאליה אנחנו עולים ועולים עם המון המון שמחה, עם המון אהבה, עם המון ידיעת הגודל, עם המון התמלאות בראייה גדולה כזאת עד כמה שאנחנו מסוגלים. ללמוד הרבה את ענייני כלל ישראל, להבין שפה אנחנו עם המלך במסיבו באחדות אחת, בחיבור מיוחד במינו, כי אין זה שהיה כהן גדול, נכנס לפני ולפנים ועובד את העבודה העליונה המיוחדת הזאת. יחד עם זה, מתוך המקום הזה, אנחנו יודעים להסתכל על כל העיכובים, על כל המסקים, בתור קטנות, בתור עיכובים, שהם, הכל זה נכנס בקל וחומר, הכל נכנס בתוך החשמון, בתוך התוכנית האלוקית, שאין לה מעצור, ומשם אנחנו יודעים, משם אנחנו מתקנים, משם אנחנו עוצרים את המלחמה האמיתית, המלחמה האמיתית, נגד כל הכוחות המעכבים, נגד כל הסתנים, נגד כל ה... וכל הרשע בעצמו יוצא, נעלם, מתבהר, והכל נהפך לטוב במהותו. אבל אם הכל נהפך לטוב, דווקא זה צריך לגלות לנו. כמה חיוב ואור יש בכל בחינה ובחינה מקומת החיים הישראלית שלנו. צריכים במשנה תוקף לחזור ללבוש הזה, של התורה והמצוות שאנחנו זכינו בו. לדעת שזה באמת לבוש מלכות. זה לבוש שהולם את האומה הנשגבה הזו. אז אם ככה, הלבוש הזה, כל חוט וחוט בבגד הזה. כל תג ותג של תורה, כל סוגיה וכל הלכה וכל מצווה והתרחקות מכל עבירה. הם ומתהומותיהם. הם והמחשבה שיצא הרע צריך להיעקר מכל וכל, והחיוב נטבע כל כך במהות, ואנחנו באמת מרגישים את הצורך הזה ונקראים לזה, והסדר הזה מחבר גם אותנו לפרטיותנו עם הגודל הזה. ככל שאנחנו יותר קוראים את זה נכון, ככה אנחנו יותר מתחברים במהות הפרטית שלנו עם העוצמה, עם האוצר הזה של יום הכיפורי. והעבודה הגדולה של הוידוי, שאנחנו כבר עוסקים בו הרבה בעשרת ימי תשובה, כן הרב מסביר, שהוידוי הוא גם כן לא דבר פשוט. לא יודע אם יש לכם כוח. נקרא עוד משהו, מה? זה יותר פשוט הפעם. אבל זה משלים עוד... בסדר? תראה רגע. אין לכם ספרים, אני יודע. לא ידעתי. חשבתי שיביאו את התשובה. יש כאן אני אתמצת את זה קצת, כי זה לא, שלא יהיה כאן קשה מדי. אני אגיד את זה ככה, קצת בקריאה, קצת בעל פה. פתיחת וידוי יום הכיפורים, מסודר על פי א' ב'. זה יוצא, בסוף הספר יש נקרא יסודי התשובה. במהדורה הזאת, אולי באמת, אני מקווה שגם במהדורות האלה שנקרח יחד עם אורות, אם זה נמצא. בסוף הספר יש תוספות תשובה, יש בהתחלה כמה שירים, שני שירים, ואחר, שלושה, ארבעה, ואחר כך יש יסודי התשובה. יוצא עמוד קוף ממהי במהדורה שלי, בסדר? הרב מסביר, כאין זה יש גם עולת ראייה, לא ממש, לפתיחת וידוי יום הכיפורים, המסודר לפי, על פי א' ב', תעל ח', מה אנחנו רואים? אתה יודע, רזה עולם, תלומות סתרי כל חי, אתה חופש כל חדרי בטן, מוכן כליות ולב, אין דבר נעלם ממך, אין נסתר מנגד עיניך, חן יהי רצון מפניך, השם אלוקינו אלוקי אבותינו, שסלח לנו על חטאותינו וכו'. הוא אומר, למה צריך את השבחים האלה? למה זה מתאים לראשית הוידוי שיום הכיפורים, שהוא המפתח הגדול של שערי תשובה לכל בית ישראל? מסביר הרב, יסודות התשובה מה הם? שלושה. האחד, חרטה על אהבה. שייך לאהבה. השני, העזיבה של החטא בפנימיות לבבו ורצונו, בהסכמתו החזקה בהווה. זאת אומרת, האחד, חרטה, אמרנו הראשון, חרטה על אהבה. השני, עזיבת החטא בהווה ברצונו ופנימיות נפשו. והשלישי, קבלה לאבא, שישוב עוד לחיסלה. מקדים הרב שאלה. ונראה לכאורה שזה, שלושת הדברים האלה נוחים כל כך, הוא אומר. עד שאנחנו מתפלאים למה הוא צריכה התורה להודיענו על התשובה, כי המצווה הזאת לא נפלטי ממך, לא רחוקאי, כי קרוב אליך הדבר מאוד. למה צריך להגיד את זה? לכאורה זה די פשוט. אז הרב פה מתחיל להסביר שבכיוון שאנחנו לא מכירים על איפה מגיעים, איזה נקודה עמוקה כל כך מגיעים המעשים שלנו, הן החיוביים, הן חלילה השליליים, אם היינו יודעים, אם היה מחובר לנגד עינינו, במלוך חומרתו, מה החטא פעל, איזה דברים קלקל החטא, אז היינו, באמת שייך לומר שאנחנו באמת מתחרטים על החטא. מה אתה מתחרט? בסדר, לא היה טוב. מתחרט באמת זה לדעת מה חוללת, מה האחת הצחה, כדי שהחרטה תהיה מלאה, כשאתה, איך אומרים, תתנתק, לא קשור אליי כל זה, אתה צריך רגע אחד לראות לפחות רגע אחד, מה באמת עשית, מה באמת חס ושלום, קלקל על ידי מה שעשית, ושאמת תוכל להתחרט על זה בצורה מלאה. והעזיבה תחת בהווה, זה קטעת שאת רצונו ובהסכמה מלאה, אז מה צריך להיות? אם אדם היה מכיר את עצמו, את מלוא תכונותיו. כן, הוא אומר, נבאר אחת לאחת את צד הכבדות שיש לו בכל אחד ביקרי התשובה לקיימה מילואה. הרב מעריך בזה. וגם העזיבה, להסיר לגמרי את רצונו מהחטא, מכישורו עמו, נטייתו, תשוקתו. אם אדם היה יכול לדעת בעצמו את הגנוז בעומק נפשו וחדרי ליבו, היה יכול לעזוב את החטא עזיבה המוחלטת. אבל הוא לא יכול. גם היסוד האחרון, קבלה לאבא, אדם הרי לא יודע, פה יותר פשוט, לא יודע את כל הניסיונות שחלילה מלולים לעמוד בדרכו, כל הנושא הזה. לכן בסופו של דבר, כל שלושת עיקרי התשובה באמת הם למעלה מכוחו של אדם. אם כל זה קרה, תורה אותנו לתשובה, העידה לנו גם כן על קלותה, בכל זאת למרות כל זה, קרוב הדבר אלינו מאוד, יודעים לנו מזה שחסדי השם הם גדולים עליהם. עד שהוא מעלה עלינו את כל עיקרי התשובה שמקבלים עלינו על דעתו הגדולה ברוך הוא, כאילו השגנו את כל העניינים הללו ובהורם ציירנו בתוך נפשנו למיטתם. זאת אומרת, אנחנו בעצם כל הוידוי וכל התשובה הזאת של יום הכיפורים, גם כן נשענים על זה, על חסדו יתברך. ובמיוחד ביום הכיפורים, שאנחנו בעצם אומרים שמקבלים מין מתנה כזאת, שכמו שבאמת כנסת ישראל מתארת במהותה בכללותה, ככה גם כאשר אנחנו מתוך הגודל הזה, שמסתום גם מתרחש בקרבנו, במובנים רבים, תוך הגודל הזה אנחנו באים לעשות תשובה. תשובה במובן הזה שנדרשת מאיתנו, אז יותר אנחנו קרובים לכך שהדברים האלה יגעו ברצון האלוקי שמאחוריהם, יותר אנחנו קרובים לומר שבאמת הדברים האלה יחשבו כתשובה אמיתית על כל המהות של הדברים, כי ביום הכיפורים הכל נזכר מתוך אותו עומק מהותי, מתוך אותו גודל מיוחד, שהוא מאתר את היום הנפלא הזה. אנחנו באמת צריכים להיערך יום ליום, עשרת ימי תשובה, כל יום הוא פרויקט. עכשיו אנחנו נכנסים ליום השני של עשרת ימי תשובה, היום השלישי בעצם, אחרי, אנחנו מתכוונים היום השלישי שלה, שבין ראש השנה ליום הכיפורי. אנחנו כבר באמצע, אור להי בתשרי. אנחנו צריכים להתפלל כל יום בצורה מלאה על כך שבאמת אותו יום נזכה לתקן כל מה שאפשר. כל יום הוא אתגר בפני עצמו, שכל שרשרת הימים האלה יהיו פסגת השנה, לעלות כולנו יחד כאיש אחד בלב אחד באחדות גמורה, בכוחות משותפים, בהתעלויות אין קץ, להיות מחוברים בלב ונפש ועוצמה ועמל עם כלל ישראל כולו, להרגיש שבתפילת יום הכיפורים באמת אנחנו מחוברים עם ישראל כולו לכל קצוותיו, שהוא כולו שייך למקווה ישראל השם, כולו שייך לבחינה התורה הזאת של בניך בני בחוניך, בין כך ובין כך קוראים לך בנים, לבחינה הזאת שהתקיים בנו, שמלוא שעולם באמת אם יהיו חטאיכם כשלים כשלג ילבין ונתראה לפניו יתברך, כך במובן הזה שבאמת נס ישראל רוצה לעשות כולה את רצונו יתברך, והכל הכל מסקים מעכבים, אין מסקים שבתוכנו, ודאי ודאי מסקים שמחוץ עלינו, והאמת הזאת תפעל את פעולתה במלוא המובן, באמת יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא מתוך זה לשנה תורה, שנה גדולה, שנה של תיקון ותשובה, גאולה, ביאת משיח צדקנו, בעזרת השם.